הואיל ואנחנו הולכים לקראת יום חתונתו זה מתן תורה, ננסה לראות בית מעניין בהכנה לקראת קבלת התורה, כי הכנה לעולם היא יותר מהמצווה עצמה. ותראו כמה הדבר נפלא, שמעיינים בפסוקים שמכינים אותנו לקראת קבלת התורה, פרשת יתרו בחודש השלישי, יציאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, משם עד עשרת הדיברות, 26 פסוקים. עשרת הדיברות בפרשת יתרו, 13 פסוקים. זאת אומרת, ההכנה היא כפולה מהמצווה. גם ההכנה בעצם באה לבטא עד כמה המצווה חשובה לנו. איך שאל פעם יהודי, רב שלמה זלמן אוירבך, את רבינו הגדול, כדאי לקנות את האתרוג ביום האחרון לפני סוכות, המחירים נמוכים, ואפשר למצוא המציאות. אז הוא ענה לו, כדרכו, שהכל ישר אצלו, תגידי, לחתונה אתה קונה את החליפה היום לפני החתונה? קונה אותה הרי שבועיים קודם, אם לא יותר. אז גם בכל מצווה, ככל שעושים אותה קודם, מכינים, מתכוננים, כך כשמגיע שעת המצווה, ההשפעה היא גדולה יותר. אז עכשיו אנחנו הולכים לקראת יום חתונתו זה מתן תורה, בואו נראה עוד היבט מעניין, שחזר מלמדים אותנו ומכינים אותנו לקראת קבלת התורה. הגמרא במסכת ראש השנה בקטע הראשון מלמדת אותנו, דאמר רבי אלעזר, אמר רב הושעיה, מניין לעצרת שיש לה תשלומין כל שבעה. זאת אומרת, מי שלא הביא את קורבנות החג בחג, הוא לא עלה לרגל ביום של החג, זה יום אחד, יש לו יכולת להמשיך להשלים את זה במשך שבעה ימים סך הכל. תלמוד לומר בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות. מקיש חג השבועות לחג המצות. מה חג המצות? יש לו תשלומין כל שבעה, אף חג השבועות, יש לו תשלומין כל שבעה. מי שלא הביא קורבן חגיגה, קורבן ראייה בפסח, יש לו זמן בכל המועד להביא. אז כך גם בשבועות יש זמן בימים שלאחר מכן. אומרת הגמרא, אם מקישים שבועות לפסח, למה לא נקיש שבועות לסוכות? ומה להלן שמונה? כי הרי בסוכות יש גם את שמיני עצרת, אף כאן שמונה, עונה הגמרא בסוף הקטע הראשון, תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט, תפסת. אי אפשר לתפוס את הכל, אז לכן משווים את שבועות לחג הפסח. ואפשר להביא את קורבנות החג של שבועות עוד שישה ימים לאחר החג. שאלתנו הראשונה היא, איך אפשר להביא בכלל קורבנות חג בימים שהם ימי חול? בפסח, בסוכות, הם ימי חול המועד, הם לא ימי חול, הם ימים של בין לבין, בין חג ראשון לחג שני, אבל ברגע שחג שבועות נגמר, שזה יום אחד, זהו, אלה ימי חול גמורים לגמרי. אז איך אפשר בימי חול להביא קורבן חגיגה? איך אפשר בימי חול להביא קורבן ראייה? הרי זה אין מצווה להיראות בימי חול. שלוש פעמים השנה ייראה כל זכוכה, זה בחג, לא בימות החול. אפשר לבוא למקדש בימות חול, אבל אין מצווה. אז מהו ההסבר שיש לחג שבועות ימי תשלומין לאחר החג? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת, הגמרא בסוף מגילה, בקטע השני מלמדת אותנו, תניא. רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים. כללות שבתורת כהנים קודם עצרת. שבמשנה תורה קודם ראש השנה. מה איתה? מה אמר רבי ויתם ריש לקיש? כדי שתכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. סוף השנה, משאירים את הכללות מאחורה, נכנסים ברגל ימין עם הברכה. אומרת הגמרא בישתמה שבמשנה תורה, הכללות שבסוף ספר דברים, ברור, כדי שתכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. אלה הכללות שבסוף ספר ויקרא, שבתורת כהנים, עטו עצרת ראש השנה. מה, השבועות זה ראש השנה? אומרת הגמראים, עצרת נמי ראש השנה. דתנענו בעצרת על פירות העילה. בעצרת נידונים על פירות העילה. וזה דבר מאוד לא ברור, כי הרי בפסח נידונים על מה? על התבואה. ותבואה היא הרבה הרבה יותר חשובה מפירות האילן, זה אוכל בסיסי. השאלתנו השנייה היא, מדוע חג שבועות שבו נידונים על פירות האילן מחייב שיקראו לפני החג את הכללות שבסוף ספר ויקרא? למה? כדי שתכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. למה הדין על פירות האילן מחייב את קריאת הכללות, ואילו הדין על התבואה בפסח לא מחייב לפני פסח את קריאת הכללות? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה, הגמרא מלמדת אותנו במסכת בבא בתרא בקטע השלישי, תנו רבנן שלושה דברים ציווה אחיתופל את בניו. אחיתופל שהיה חכם גדול, כל מי שקיבל ממנו עצה בימים ההם, זה היה כמו לקבל עצה מהקדוש ברוך הוא. אחיתופל היה עם סייעתא דשמיא לתת עצות נכונות, מיוחד במינו. אז מדוע, אז הוא מייעץ לפני מותו, כותב בצבא לפני מותו, בקטע השלישי, לבניו, אל תהיו במחלוקת, אל תריבו, ב' אל תמרדו במלכות בית דוד, ג' מעניין, נוגע אלינו, לחג, יום טוב של עצרת, יום טוב של שבועות, ברור, מסביר רש"י, בקטע הרביעי, דהיינו, שבועות, אם תראו ברור, צח, ולא יום מעונן, זאת אומרת, השמיים כחולים, זירו חיטים שמצליחים באותה שנה. מעניין מאוד. מה הוא אמר בצבא? שאם חג שבועות הוא יום נאה, יום בהיר, שמיים כחולים, כדאי מאוד אחרי החג לזרוע חיטים, כי ודאי הגרעינים יהיו מלאים, יהיו בשלים, התבואה תהיה מוצלחת מאוד. ותבינו, הצוואה הזאת מופיעה בגמרא. זאת אומרת, זה לא רק למשפחה, משהו פרטי. זה לעם ישראל, זה חלק מתורה שבעל פה. אז אני מבין שהוא ציווה את ביתו ואת הדורות הבאים ואת עם ישראל, אל תיכנסו למחלוקת, אל תמרדו במלכות בית דוד, ברור. אבל הדבר השלישי, על פניו נראה מאוד מאוד מוזר. מאוד מוזר. פה לא מדובר על איזה חקלאי שנותן עצה לבן שלו שהוא גם חקלאי, איך להוציא את התבואה בדרך הכי טובה. מדובר פה על אחיתופל, שהגמרא אומרת עליו במסכת סנהדרין, שהוא היה ראש הסנהדרין. ראש הסנהדרין הוא היה אחיתופל. אז מה הוא נותן עצה? אם חג שבועות הוא יום בהיר, תזרעו חיטים. כי התבואה תהיה יוצאת מן הכלל. למה התכוון אחיתופל? בצוואתו, לזרוע חיטים לאחר שבועות, אם חג שבועות הוא חג בהיר ומזג האוויר נאה. אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק, ונראה בסייעתא דשמיא באמת דבר פלאי פלאי פלאים, שחז"ל מלמדים אותנו עוד היבט בהכנה לקראת יום חתונתו, זה מתן תורה. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, חז"ל מלמדים אותנו שמי שלא עלה לרגל בחג שבועות בזמן המקדש, יש לו אפשרות להשלים את קורבנות החג בימים שבאים לאחר מכן. יש לחג תשלומים בימי החול שבאים לאחר מכן. איך אפשר להביא קורבן חגיגה, קורבן ראייה בימי חול? בפסח, בסוכות, מביאים אותם בחול המועד. זה עדיין חלק מהחג, אבל בשבועות שהחג הוא רק יום אחד, איך אפשר להביא בימי החול שלאחר החג קורבן חגיגה וקורבן ראייה? שאלה נוספת, והיא, מדוע שבועות שבו נידונים על פירות האילן מחייב שיקראו את הכללות שבתורת כהנים לפני החג, ואילו בפסח שנידונים על התבואה זה לא מחייב לקרוא שום כללות, רק בשבת או שבתות לפני שבועות, כדי שתכלה שנה וכללותיה תחל שנה וברכותיה? מה המיוחד שנידונים על פירות האילן שזה מחייב את קריאת הכללות לפני החג? שאלה שלישית, מה התכוון אחיתופל שציווה את ביתו ובעצם ציווה את כל עם ישראל, כי זה נכנס לתורה שבעל פה, לתלמוד, לגמרא, שאם חג שבועות הוא יום בהיר ונאה, סגולה לזרוע חיטים לאחר החג, כי ודאי התבואה תהיה בשלה טובה עם הרבה ברכה. למה הוא התכוון בחלק הזה של הצבא? אז כדי לענות על השאלות האלה, נפתח את הדברים בצורה הבאה. בעצרת נידונים על פירות האילן, כפי שראינו. אילן יש לו סטטוס מיוחד. העץ נבחר כדוגמה עבורנו, כי האדם עץ השדה. פירוש הדבר, בורא עולם יצר אותנו כמו עץ. איך אומר לנו הגר"א, אמרנו הרבה פעמים, הוא ברא אותנו בצלם אלוקים, צלם בגימטריה מה? עץ. צלם בגימטריה עץ. בורא עולם בורא אותנו בצלם אלוקים. מה פירוש הדבר? בכל עץ יש את העץ עצמו ואת הפרי היוצא מהעץ. כאשר שניהם מהווים שלמות אחת. כי טעם העץ כטעם הפרי, וטעם הפרי כטעם העץ. אותו דבר, בורא עולם ברא אותנו, ברא את האדם, גוף ונשמה. והגוף בעצם מסמל את הנשמה. הגוף והנשמה זה שלמות אחת. שלמות אחת. כאשר אדם עושה את רצונו של בורא עולם, אז כמו שהנשמה היא לנצח, גם גופו של האדם הוא לנצח. זאת אומרת, האדם חי חיים נצחיים. אבל ברגע שהאדם לא ניצל את ההזדמנות הזאת, ועבר על ציוויו של הקדוש ברוך הוא, ואכל מעץ הדעת, חטא. אז מה קרה ברגע שהוא חטא? שני דברים. א', טעם העץ הוא כבר לא כטעם הפרי. טעם הפרי הוא לא כטעם העץ. שני דברים שונים. עץ זה עץ ופרי זה פרי. ב', גופו של האדם לא מסמל את נשמתו, לא מבטא את נשמתו. אז האדם, התגובה הראשונה שלו אחרי שהוא חטא, הוא יתבייש בגופו. למה הוא יתבייש? כי כבר הגוף והנשמה זה לא הרמוניה, זה לא דבר אחד. ברגע שהאדם יתבייש בגופו, מה הוא עשה? כיסה את גופו. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, יפה שהתביישת, אתה צודק, יש לך במה להתבייש, הגוף כבר לא מסמל את הנשמה, אבל אני אעזור לך לחזור ולא להתבייש. איך? אני נותן לך קוטנות אור. ויעס השם לאדם ולאשתו קוטנות אור וילבישם. בתורתו של רבי מאיר כתוב קוטנות אור באלף. התפקיד שלך, אתה נכנס עכשיו לעולם חדש, מלא בגדים שיחסו את גופך. כל בגד מסמל משהו אחר. בגדי רפואה, או בגדי רופא, בגדי שופט, בגדי צבא, בגדי ספור, בגדי שינה, בגדי יום חול, בגדי שבת, בגדי חתונה, כל מיני סוגים של בגדים שמבטאים את המצב שבו נמצא אדם. תפקידך להפוך את האור בעין, את האור של הבגד, לאור באלף. זאת אומרת שמעשיך, בכל מצב שתהיה, בכל מקום שתהיה, בכל מציאות שתהיה, יבטאו את הנשמה שלך. יבטאו את הפנימיות שלך, את התואר שלך. אם תצליח לעשות את זה, אתה חוזר לאיפה שהיית. שהגוף והנשמה זה אחד, וכמו שהנשמה היא לנצח, גם הגוף, גם אתה תחיל לנצח. אבל האדם לא קיבל את ההזדמנות הזאת גם. העולם הלך וירד וירד עד שבא מבול והכל נמחק. וגם אחרי המבול, העולם יורד. עד שמגיע אברהם אבינו, עמודו של עולם, ואנחנו, זרו של אברהם אבינו, עומדים לרגלי הר סיני. קיבלנו עוד הזדמנות. והמכתב, מכתב אלוהים, חרות על הלוחות. אומרים חזל, אל תקרא חרות, אלא חירות. חירות ממלאך המוות וחירות מגלויות. פירוש הדבר, חיים חדשים. חיים לנצח. אני אמרתי, אלוקים אתם. אומר הפסוק. כמו האדם הראשון, חיים לנצח. אבל גם זה לא יזריק מעמד. 40 יום אחרי זה עשינו את העגל, אכן כאדם תמתון. בכל אופן לענייננו, פעמיים קיבלנו הזדמנות לחיות בצורה האמיתית, שהנשמה והגוף כמו הפרי והעץ, טעם העץ כטעם הפרי והגוף כהנשמה, חיים לנצח בבריאת העולם ובקבלת התורה. וזה מפורש מופיע בפסוקי התורה. איפה? מאיר לנו המשך חוכמה, דבר נפלא. איך התורה מתחילה? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? זה לא נכון. זה ממש לא נכון. כי הרי לפני בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מה היה? והארץ הייתה תוהו ובוהו. אז זה צריך להיות כתוב, והארץ הייתה תוהו ובוהו. הוא ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? לא. עכשיו זה מתחיל. בראשית, עכשיו זה מתחיל. רוצים לדעת מה היה קודם? אין בעיה, נספר לכם אחר כך. אבל התורה בכוונה כותבת את זה באופן כזה, עכשיו זה מתחיל. אותו דבר בקטע החמישי. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, זה לא ראוי לכתוב כך. למה? איך התורה צריכה לכתוב? קודם פסוק ב', וייסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. זה הסדר. למה התורה כאילו מתחילה משהו חדש? כי זה באמת משהו חדש. עכשיו יש הזדמנות להתחיל ולחיות חיי נצח. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה. עכשיו זה מתחיל. רוצים לדעת מה היה קודם? מאיפה באנו? לא ירדנו מהירח. מאיפה באנו? ויסעו מרפידים. ויבואו מדבר סיני. זה יופיע אחר כך. אז פעמיים התורה משנה את סדר הפסוק בצורה כזאת, לתת לנו את ההרגשה. הנה, עכשיו זה מתחיל. בריאת האדם בפעם הראשונה, עם אפשרות לחיות לנצח, וערב קבלת התורה, שוב התחלה חדשה, אם נקבל את התורה ונשמור אותה כראוי, שוב פעם חיים של נצח. זאת אומרת, בדיוק כמו בהתחלה, טעם העץ כטעם הפרי, והנשמה והגוף דבר אחד, כך היה אפשרות להגיע לזה בשעת קבלת התורה. כאן נכנס דבר שלישי, וזה הקדוש ברוך הוא. פילי פלאים. הגמרא אומרת, בקטע השביעי, אמר רב נחמן בר יצחק, לא כעולם הזה, העולם הבא. העולם הזה נכתב ביוד קי. כותבים יוד קי וו קי. אבל איך קוראים את זה שרואים את זה בסידור? א', ד', עדנות. א', ד', אחר כך נון יוד. אבל העולם הבא כולו אחד. נקרא ביוד קי ונכתב ביוד קי. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אחד ושמו אחד. מה פירוש? פילי פלאים. הקדוש ברוך הוא מתגלה היום בעולם כאדון. אדון כל הארץ. הוא האדון, הוא הבעל הבית. זה איך שרואים אותו. אבל מה שלא תמיד רואים באופן ברור, שהקדוש ברוך הוא לא רק האדון של כל הארץ, הוא ההוויה כולה. הוא המהות של כל הבריאה. יוד קי וו קי זה שם הוויה. הוא מהווה את הכל. הוא יוצר את הכל. ממנו הכל. את זה לא תמיד רואים בחוש. לעתיד לבוא, את זה יראו. את זה ירגישו. לא רק שהוא האדון, אלא הוא גם השם הוויה. ולכן תראו כמה נפלא. אומר האריזל, יוד קי וו קי בגימטריה 26. שם עדנות א' ד', אחר כך נון יוד 65. 65 ועוד 26, ביחד זה 91. כמניין אילן. כמניין אילן. יש את העץ שרואים, יש את הפרי שיוצא. יש את האדנות, האדון כל הארץ, בורא עולם, אבל ההוויה שלו לפעמים יוצאת החוצה. ורואים אותה, מרגישים אותה. לעתיד לבוא זה יהיה תמיד. אם כך, פילי פלאים, איך באמת אפשר? ולכן כשחיים בצורה הזאת, בצורה הנכונה, ומהי החיים של הצורה הנכונה? לחבר את החיים לתורה, אז זוכים להתחלה חדשה. זוכים להתחלה חדשה. הנה נאמר בקטע השמיני, רבי משרשיה בשם רבידי, בכל הקורבנות כתיב חטא, סיר זים אחד לחטאת, ובעצרת אין כתיב חטא, אמר להם הקדוש ברוך הוא, מכיוון שקיבלתם עליכם עול תורה, מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם. קבלת עול תורה רק מקבלים, כאילו לא חטאנו מימינו. מה פירוש הדבר לקבל עול תורה? פה לא מדובר על לימוד התורה, פה לקבל עול תורה. מה הכוונה? כאילו לא חטאתם מימיכם. מה פירוש הדבר? התשובה היא המשנה במסכת אבות בקטע העשירי. רבי חנינא בן דוסא אומר, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שחוכמתו קודמת ליראת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. המפתח לתורה זה מה? העירה, עירת שמיים. שיש את המפתח הזה, יש את הכל. ונסביר את זה יותר. הגמרא מספרת, במסכת פסחים, בקטע 11, רב יוסף, ביום הדי עצרת, רב יוסף, בחג שבועות, אמר לבני ביתו, עבדי להיגלה טילטה, תכינו בשר משובח. למה? אילו היום הדי כגרים, כמה יוסף איקה בשוקה. בלי חג שבועות, לא הייתי יוניק, לא הייתי מיוחד. מה שעושה אותי סופר סטאר, מה שעושה אותי משהו מיוחד, זה חג שבועות. אז לכן, בחג הזה, צריכים לחגוג עם ארוחה מיוחדת, עם בשר מיוחד. מה התכוון פה רב יוסף? פילי פלאים. אנחנו לא חוגגים את חג מתן תורה ביום שקיבלנו את התורה. זה החג היחיד שלא חוגגים אותו מתי שהוא היה. את פסח חוגגים כשיצאנו ממצרים. את שבועות לא חוגגים בשעה שקיבלנו את התורה. הנה, אומר השולחן ערוך בקטע ה-12, בסימן תו צדיק ד', יום 50 לספירת העומר הוא חג שבועות. כתוב, חג שבועות. אומר לנו המגן אברהם בקטע ה-13, ומה שקשה עוד, דהתורה הרי ניתנה ביום 51 לספירה. דהה יצאו ממצרים ביום ה', והתורה ניתנה מתי? בשבת. אז יוצא שהתורה ניתנה ביום 51, אז למה אנחנו חוגגים את חג שבועות ביום 50? אלא, אומר לנו המגן אברהם, אולי זה בא לרמוז על יום טוב שני של גלויות, קשה קצת ההסבר הזה, הוא בעצמו לא ברור לו. אז למה? התשובה היא, כל קבלת התורה לא שווה כלום, כלום, אם לא קודם לתורה, יראת שמיים. כל שיראתו, יראת חטאו, קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אין יראת חטאו קודמת לחוכמתו, אין חוכמתו מתקיימת. פירוש הדבר, יום ה-50 זה היום שבו אנחנו מראים, התורה אצלנו זה לא רק בית כנסת, זה לא רק בית מדרש, זה חיים. התורה היא תורת חיים. איך אדם מראה שהתורה היא תורת חיים? שהיראה קודמת לתורה. זה היום 50. בא רב יוסף ואומר, מה, יש לי זיכרון פינומינלי? אני יודע את כל התורה? יש גם הרבה אחרים שיודעים את כל התורה. יש גם הרבה אחרים שיש להם זיכרון פינומינלי. מה שעושה אותי מיוחד, זה היראה שקודמת לחוכמה. שיש יראה שקודמת לחוכמה, יש את הכל. אין את זה, אין שום דבר. ובואו תראו, פילאי פילאי פלאים. דוד המלך מזדקן, מתחיל קרב, מי היורש? מי יהיה המלך הבא? ברור לכל, יש הבטחה, מלכות בית דוד נמשכת, זה לא עובר לאף אחד אחר. בין המבקשים את המלוכה היה אבשלום. אבשלום, רק אבשלום מבין, כדי להיות מלך בירושלים, צריך כמו אבא, דוד, להתחיל קודם איפה? בחברון. נאמר בקטע 14. והיא מקץ 40 שנה. ויאמר אבשלום אל המלך, אל דוד, אל חנה ואשלם את נדרי אשר נדרתי להשם בחברון. נדרתי נדר, אבא, אתה נותן לי רשות ללכת לחברון? למה? כי נדר נדר עבדך בשבטי בקשור, בארם לאמור, אם ישיב ישיבני השם ירושלים, ועבדתי את השם, ולכן אני נדרתי נדר שאני אלך לחברו לקברי אבות. ויאמר לו המלך לך בשלום, ויקום הלך חברון. למה הוא הלך לחברון? כי הוא רצה קצת לצאת מירושלים, ושעם ישראל יבוא איתו לחברון, ובחברון יודיעו מלך אבשלום. הנה, וישתח אבשלום מרגלים בכל שבטי ישראל אמור, כי שמעכם את כל השופר ואמרתם, מלך אבשלום בחברון. ואת אבשלום הלכו 200 איש מירושלים, קרועים, והולכים לתומם, לא ידעו כל דבר, הלכו עם אבשלום, הם לא ידעו למה. וישתח אבשלום את אחיתופל הגילוני, יועץ דוד מאירו, והוא גם מגיע, וכולם ביחד הולכים איתו, ולאט לאט מתווספים עוד ועוד, והעם הולך ורב את אבשלום, ויבוא המגיד אל דוד לאמור, היה לב איש ישראל אחרי אבשלום. כולם הולכים אחרי אבשלום, דוד המלך הבין מה הולך להיות פה. ויאמר דוד לכל עבדיו אשר איתו בירושלים, קומו ונברכה, כי לא תהיה לנו פליטה מפני אבשלום. מהרו ללכת, פן ימהר, והשיגונו, והדיח עלינו את הרעה והיכה העיר לפי חרב. חייבים לברוח מירושלים, אחרת אבשלום יחזור עם כל העם ויהרוג אותנו. ואמרו עבדי המלך אל המלך, ככל אשר יבחר אדוני המלך, הנה עבדיך, מה שתחליט אנחנו עושים. ויצא המלך וכל ביתו ברגליו, ויעזוב המלך את 10 נשים פילגשים לשמור הבית. והוא יצא עם הקבוצה שהייתה איתו. ממשיך הנביא ואומר לנו, אחד האנשים הקרובים לדוד המלך היה חושי הערכי. נאמר את זה בעל פה. חושי הערכי היה מבוגר, היה נאמן לדוד וחכם. הוא רוצה ללכת עם דוד. אומר לו דוד המלך, תשמע, אתה מבוגר מדי. אני רץ שם בערים, זה לא טוב. אל תבוא איתי. אני מציע לך, אתה תלך עם אבשלום. תבוא לאבשלום. ותהיה איתו. ותספר לי מה אבשלום מתכנן לעשות, אני אדע להתכונן ולברוח ממנו. לברוח. זה יהיה לי ברכה גדולה אם תלך לאבשלום. אומר חושי הערכי, בסדר. הוא מגיע לאבשלום, אבשלום אומר לו, one minute, שלום עליכם. אתה הרי חסיד של אבא שלי, של דוד, מה פתאום אתה בא אליי? אומר לו אבשלום, אומר לו חושי, א', ראיתי שהעם הולך איתך, אני הולך איתך, אני מבין שאתה המלך הבא. וחוץ מזה, מה זאת אומרת? הייתי עבד של אבא שלך, עכשיו אני עבד שלך. זה לא הלכתי לשבט אחר, לא הלכתי למישהו אחר, זה נשאר במשפחה. מקבל את זה אבשלום, אומר לו, אני שמח שגם אתה הייתי. עכשיו תראו מה קורה לאבשלום. הציבור לאט לאט הולך עם אבשלום, יש לו את אחיתופל שהיה ראש הסנהדרין, חכם בלתי רגיל, ועכשיו מצטרף אליו גם היא חושי הערכי. ואז תראו מה קורה, הוא מגיע לירושלים בקטע ה-15 בסוף, ויבוא חושי ראה דוד העיר ואבשלום יבוא ירושלים. ואז בקטע ה-16, ויבוא המלך וכל העם אשר איתו עייפים. דוד המלך עייף, הוא ברח מירושלים. פסוק כף בקטע ה-16. ויאמר אבשלום אל אחיתופל, אבו לכם עצה מה נעשה. אתה הרי איש חכם, תן לי עצה, מה עושים? איך עוברים לשלב הבא? ויאמר אחיתופל אל אבשלום, א', בוא אל פילגשי אביך, אשר הניח לשמור הבית, ושמע כל ישראל כי ניבשת את אביך, וחזקו ידי כל אשר איתך. וכך עושה אבשלום. מה פירוש? יש כלל, מלך, יש לו נשים, זה בחופה וקידושים, ויש לו פילגשים. פילגשים, פירוש הדבר, הם קשורים למלך, אין התחייבות של כתובה, אבל הפילגשים האלה אסור להם לאחר מות המלך או אפילו בחייו להתחתן עם אף אחד חוץ ממלך, כי זה לא כבוד למלך שמישהו רגיל, איש מהשורה, יחיה עם הפילגש שהייתה של המלך. זה פגיעה במלכות. אומר אחיתופל לאבשלום, אם אתה עכשיו תהיה עם פילגשי דוד אביך, זה יהיה סטייטמנט, זה יהיה סימן שמה? שאתה המלך הבא. כי רק למלך מותר לקבל את הפילגשים של המלך הקודם. את העצה הזאת מקבל אבשלום. ואז הוא אומר לו עוד עצה, בקטע ה-17. אומר אחיתופל אל אבשלום, אבחרנה 12,000 איש, ועקומה והרדפה אחרי דוד הלילה. אני ארדוף אחרי דוד, ואבוא עליו, והוא יגיע ורפא ידיים, ואז מה אני אעשה? פסוק אחרי זה, ואשיב הכל העם אליך, כשוב הכל אחרי שאני אלחם נגדו, האיש אשר אתה מבקש, אני אהרוג אותו. אחיתופל! אומר לאבשלום, יש לי 12,000 חיילים, אני אלך איתם, אני אתפוס את אבא שלך, ואני אהרוג אותו. ואז תוכל להיות מלך. הייתה עצה חכמה מאוד, מאוד חכמה. באמת לדוד לא היה מספיק כוח, לא פיזית, אז שהוא ברח ולא גם מספיק חיילים. למה אחיתופל רצה להרוג את דוד? אומר הרד"ק, אתם יודעים מי הייתה הנכדה של אחיתופל? בת שבע. זוכרים את בת שבע? היא הייתה נשואה למי? לאוריה. ואחיתופל כעס על דוד, שהוא שלח את אוריה לשדה הקרב, ואוריה נהרג, וכך דוד יכל היה לשאת את מי? את בת שבע. כך הוא חשב, את בת שבע. ובאמת התינוק הראשון באמת נולד ומת, אבל מי היה הילד השני של דוד מבת שבע? שלמה המלך. ועכשיו הוא גם הולך למנות אותו להיות מה? מלך. אחיתופל הסבא לא יכל את זה, הוא אמר, אני הולך להרוג את מי? הולך להרוג את דוד. הנה, בוא נראה את הרד"ק בקטע ה-18. האיש אשר אתה מבקש, אחר אשר הרוג האיש אשר אתה מבקש, רעתו, והוא דוד. כמו שאמר, והקטי את המלך לבדו. ואמרו כי שנאה גדולה, שורה אחרי זה, הזאת שהיה שונא אחיתופל לדוד, שיעץ הריגתו, וביזהו בדבריו שאמר אחרי דוד ולא אמר אחרי דוד המלך, מפני מעשה שעשה בבת שבע. ואמרו כי בת שבע הייתה בת בנו של אחיתופל. לא יאומן, לא יאומן. ולכן הוא רצה להרוג אותו. עכשיו תראו מה קרה פה. שדוד המלך שומע שאחיתופל עבר לאבשלום, יש לו רק בקשה אחת מהקדוש ברוך הוא. תפר את מחשבתו. אני יודע שכל עצה שהוא ייתן לאבשלום, היא תהיה עצה במקום. ריבונו של עולם, תפר את עצתו של אחיתופל. ואז מה עושה אבשלום? הוא שומע מה אמר לו אחיתופל, ובכל זאת, בקטע ה-19, ויאמר אבשלום, קרא נא גם לחושי הערכי. ונשמעה מה בפיו. נראה מה הוא אומר, גם הוא. ויבוא חושי אל אבשלום, ויאמר אבשלום אליו לאמור, כדבר הזה דיבר אחיתופל, הנעשה את דברו? עם מים? אתה דבר. אם לא, תגיד מה אתה מציע. ויאמר חושי אל אבשלום, לא טובה העצה אשר יעץ אחיתופל, הפעם הזו. ויאמר חושי, אתה ידעת את אביך ואת אנשיו, כי גיבורים המה, מרי נפש המה, כדוב שקול בשדה, ואביך איש מלחמה, ולא ילין את העם, הם לא ישנו. והנה אתה, הוא נכבה באחד החתים, או באחד המקומות, והיה כנפול בהם, בתחילה מהחיילים שלך, הוא יעשה להם מערב, והם יפלו, ושמע, שומע ואמר, הייתה מגפה בעם, וכולם יברחו, והוא גם בן חיל, אשר ליבו כלב האריה, אימיס ימיס, כי יודע כל ישראל, כי גיבור אביך, ובני חיל אשר איתו. לכן אני מייעץ לך, 12,000 חיילים נגד אבא שלך זה לא מספיק. תאסוף את כל עם ישראל, ואז נהרוג אותו, ואז נפגע בו. אומר אבשלום, אוהו, העצה הזאת של, אחי, של חושי יותר טובה משל אחיתופל. אני מקבל את העצה הזאת. לא יוצאים עכשיו למלחמה בדוד. וזה בעצם הציל את מי? את דוד המלך. שמע את זה, הנה, פסוק י' ויאמר אבשלום וכל איש ישראל, טובה עצת חושי הערכי מעצת אחיתופל, והשם ציווה להפר את עצת אחיתופל הטובה. לבעבור הביא השם את אבשלום את הרע. ויאמר חושי אל צדוק, לכו תגידו זה אל דוד. עכשיו תראו בקטע 20, ואחיתופל ראה כי לא נעשתה עצתו, ויחבוש את החמור, ויקום וילך אל ביתו אל עירו, ויצב את ביתו, כתב להם צוואה, ויחנק וימות ויקבר בקבר אביו. הוא התאבד, הרג את עצמו. ומה הוא כתב בצוואה לפני שהוא הרג את עצמו לילדים שלו? אל תיכנסו למחלוקת, אל תמרדו במלכות בית דוד, ואם חג שבועות יש מזג האוויר יפה, אחרי זה תזרעו חיטים. מה הולך פה? זה מה שהוא כותב. אחיתופל היה חכם גדול, פיקח שאין כמוהו, אין כמוהו, לא היה כמוהו. בגיל מאוד צעיר הוא היה ראש הסנהדרין. פשוט לשמוע אותו זה לשמוע דבר אלוקים. אבל כל החוכמה של אחיתופל הייתה כי אני חושב כך, כי אני מבין שזה הכי טוב, כי אני חושב שאת זה כדאי לעשות. הכל זה אני ואני ואני. מה היה חסר לו? נאמר בתוספות, במסכת חגיגה, למעלה בקטע 21. כלומר, שורה שנייה, מי שירתו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, ודואג, ואחיתופל, דלא מגנה להו תורתן, התורה לא שמרה עליהם, לפי שלא היה להם יראה כלל. הייתה להם תורה, הייתה להם חוכמה אדירה, אבל לא יכלו לשמור את זה, כי היה חסר יראתו קודמת לחוכמתו. בא אחיתופל ואומר, אל תיכנסו למחלוקת. מה זה מחלוקת? מחלוקת זה איגו. מחלוקת, מה זאת אומרת? אני צודק? מי אמר שהוא צודק? ודאי שאני. ומה הוא אומר אותו דבר? ואז יש מחלוקת. א', ב', הוא אמר להם, אל תמרדו במלכות בית דוד. דוד לא חטא, כמו שחושבים שהוא חטא. אל תמרדו, הקדוש ברוך הוא בחר בו, הוא בחר בו. ואני לא הייתי מספיק חכם להבין את זה. בדיוק כמו קורח. קורח היה ילד, קורח היה פיקח. מה הוא אמר למשה רבינו? כל העדה כולם קדושים, מה בחרת את אח שלך? להיות כהן, מדוע תתנסו על קהל השם, אתה ואח שלך? אומר משה, אני בחרתי, אני רציתי בכלל, אח שלי רצה, הקדוש ברוך הוא החליט, זה לא אני, זה לוג'יקלי, באופן שכלי, צודק, כל העדה כולם קדושים, למה אתם? אבל פה זה לא לוג'יק, פה זה לא לוגיקה, פה זה לא חוכמה של אדם, בורא עולם בחר בהם, בחר במשה, בחר באהרון. אז לכן אל תמרדו במלכות בית דוד. ומה הדבר השלישי? פלאי פלאים, עם חג שבועות מזג האוויר נאה, תזרעו אחרי החג חיטה. מה זה חיטה? הגמרא אומרת בקטע 23, לרבי יהודה דאמר חיטה מין אילני, דתניה אילן שאכל ממנו אדם הראשון. יש כמה שיטות. רבי מאיר אומר גפן היה, ורבי נחמיה אומר תאנה היה. בשורה השלישית, מה אומר רבי יהודה? חיטה הייתה, שאין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שאיתם טעם דגן. חיטה מסמלת, רפריזנט מה? חוכמה, וויזדום, חוכמה. זה המיוחד בחיטה. עץ שבורא עולם אמר לאדם אל תאכל, עץ הדעת טוב ורע. אם האדם משתמש בחוכמה שלו לבד, זה נקרא עץ הדעת רע. אבל אם האדם מבין שהיראה קודמת לחוכמה, היראה, יראת השם, זה המפתח לחוכמה, כן? יראת השם היא חוכמה, אז זה עץ הדעת טוב. אומר אחיתופל לבני ביתו, אם שבועות מזג האוויר נאה, הוא לא מדבר על מזג האוויר בחוץ, אחיתופל לא היה חקלאי, אם חג שבועות ברור לכם מה ברור לכם? מה אנחנו חוגגים בחג שבועות? את קבלת התורה? את התורה קיבלנו יום אחרי שבועות. ביום ה-51. בחג שבועות אנחנו חוגגים את הידיעה שכדי שהתורה תהיה חלק מאיתנו, צריך קודם את העירה שקודמת לחוכמתו. צריך לחיות בצורה האמיתית. צריך לחיות חיים של מוסר, של מידות טובות, של ערכים, של לשאת בעול עם השני. זה שבועות. זה הדרך ארץ שקדמה לתורה. זה העירת השם, היא חוכמה. זה שבועות. שזה ברור לכם, תזרעו חיטה. שזה ברור לכם, כל מה שתעשו בחיים, כל מה שתזרעו, זה יהיה עץ הדעת טוב. רק טוב יצא מזה. רק ברכה תצא מזה. תוכלו לעשות פירות ופרי פירות. זה אמר אחיתופל. אני, אומר אחיתופל, הייתי כזה חכם, כזה חכם, ראש הסנהדרין, אבל חוכמה שחשבתי שהיא שלי, ושכחתי שהקדוש ברוך הוא נותן החוכמה, מפיו דעת ותבונה. ולכן הוא אמר שהוא איבד את הכל. ולמה הוא התאבד? כי הוא ידע שאם הוא יישאר חי, דוד המלך יהרוג אותו, כי הרי הוא מורד במלכות. אז הוא העדיף להרוג את עצמו. זה חזה מלמדים אותנו. לכן, בעצרת, נידונים על פירות האילן. מה זה על פירות האילן? בעצרת אנחנו נידונים כמה פירות אנחנו נעשה. כמה נוכל לגלות את הפוטנציאל שלנו. כמה באמת אנחנו בחג שבועות נוכל באמת לשתול אחרי החג ולסליחה לזרוע חיטה. חיטה מסמלת חוכמה ולקבל יבול טוב. זה שבועות. שבועות זה לקחת את התורה, להעביר אותה ליום יום. תורה זה לא רק לבית המדרש, תורה זה לא רק לבית כנסת, תורה לקחת את התורה ולהעביר אותה ליום יום, לחבר אותה ביחד. בכל חג אומרת הגמרא, פסח וסוכות, מה עושים? או כולו להשם, או כולו לכם. שבועות אומרת הגמרא, כולם מסכימים, חציו להשם, חציו לכם. למה יום שניתנה בתורה? התורה ניתנה כדי שנחיה אותה ביום יום. כדי שניקח אותה איתנו לכל מקום שאנחנו הולכים. לחבר אותה לכל מקום. זה קבלת התורה. לכן, זה המיוחד בשבועות. למרות שהחג הוא יום אחד. יום אחד. אפשר לקחת את החג גם לימים שאחרי זה. לימי החול. זה ימי חול. זה בדיוק שבועות. לדעת שאפשר להביא את התורה גם לימות החול. לדעת שהעץ והפרי זה דבר אחד, זה שלמות אחד. היום חול והשבת, היום חול והחג. העבודה והתורה, הכל מתחבר כדבר אחד. וזה להרבות כבוד שמיים. להוסיף עוד כבוד שמיים. כשחיים את התורה, היא קיים חיינו, אז אורך ימינו. אז חוזרים לדרגה של האדם שהיה קודם החטא. זה קבלת התורה. ולכן, דוד המלך, עם כל הגדלות שהייתה לו, איך נאמר על דוד המלך בקטע 22, אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, מהי דכתיב נאום דוד בן ישי, נאום הגבר הוא קם על, נאום דוד בן ישי שהקים מולה של תשובה. דוד המלך עם כל הכוח האדיר שלו, היה ענב, אומר על עצמו, אני תולעת, תולעת ולא איש. היה ענב, הוא הבין שכל החוכמה היא לא ממנו. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא בונה את בית המקדש, מה הוא אמר? לך השם הגדולה והגבורה והתפארת. מה הוא אמר? תן לו משלו, המשנה באבות, שאתה ושלך שלו. זה קבלת התורה. לכן שולחים לקראת קבלת התורה, ואם יש את ההבנה הזאת, שהתורה היא תורת חיים, לוקחים אותה ליום יום, איך עושים את זה? שעירתו קודמת לחוכמתו, העירה, מאיפה מי נותן את החוכמה? השם ייתן דעת ותבונה. אז חוכמתו באמת מתקיימת, אז זוכים לברכה הגדולה, אז זוכים לשפע הגדול, ואז לא צריך לפחד מראש השנה ויום הכיפורים. את הכניסה לשנה הבאה כבר מקבלים בשבועות. איך כתוב בחז"ל? שבשבועות, כל מי שלומד בשבועות, בליל שבועות, עוסק בתורה בשבועות, מובטח לו שיגמור את שנתו. משבועות לשבועות. מובטח לו שיגמור את שנתו, כך מופיע בהלכה. ולמה זה? כי שבועות, כמו שראינו, כיוון שקיבלתם עליכם עול תורה, רק קיבלנו עול, עוד לא למדנו. מעלה אני אליכם כאילו לא חטאתי מימיכם. מה היה בקבלת התורה? שני מילים, נעשה ונשמע. איך אפשר להגיד נעשה ונשמע? רק מי שיש לו יראת שמיים יכול להגיד נעשה ונשמע. זה היה המפתח. וכשלוקחים את ההבנה הזאת, שכל שנה היא מתחדשת, כל שנה האור של קבלת התורה יורד עלינו בחזרה, נראה את הדברים באמת באופן הזה, אז נזכה באמת לכל הברכות הכתובות בתורה. איך כתוב בברכות של התוכחה? איך זה מתחיל? אם בחוקותיי תלכו. מה המילה האחרונה? והולך אתכם קוממיות. האות הראשונה היא א', אם בחוקותיי. האות האחרונה היא ת'. כל הברכות מא' ות' נמצאות שם. ניקח את הדברים באמת בצורה הזאת, אז נזכה באמת מהאור של התורה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו בזו השנה, להגיע עם זה לאור הגדול של אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו. שבוע הבא אמרנו שלא יהיה שיעור, וגם שבוע לאחר מכן, השיעור הבא יהיה מתי? ב-21, וכך יהיה גם 20 ו... עוד אחד אחרי שבוע.